היום פרשת השבוע, פרשת וישב, מתחילים בתורה סדרה של מספר פרשיות מאוד מאוד מרתקות, שזה נמשך מפרשת וישב עד סיומו של ספר בראשית. וכל הפרשיות הללו סובבות סביב נושא אחד, היחסים בין האחים, הבנים של יעקב אבינו. נתחיל מיוסף הצדיק, שהוא המרכז, סביבו מסתובב הכל. וכמה דברים מאוד מרתקים, דברים שמעלים תמיות ושאלות. וכל השאלות שאנחנו חלק מהם נעצור וננסה לשאול אותם, מובילים אותנו למסקנה אחת שחייב להיות, שמאחורי הסיפור היפה והמרתק בעצם מסתתרים דברים הרבה יותר עמוקים. מסתתר פה בעצם מושגים מאוד משמעותיים להיסטוריה של עם ישראל, וזה כל הבניין של עם ישראל מאז היותו לעם. בעצם הכל תמון פה בסיפור הזה, ואנחנו בעזרת השם ננסה ככה ללקט כמה דברים. אני לא מאמין שאנחנו נעבור על כל הפרשיות כולם מתחילתו ועד סופו, עד שנגיע לכל הסיפורים עד סוף התורה ממש, סוף ספר בראשית, לפחות ניגע בכמה מהם. כל פנים, ההתחלה של הפרשה היא כזו. התורה מספרת, הפסוק אומר, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען, תחילת הפרשה, ומיד הפסוק השני כבר מביא לנו את התוכן העיקרי, בעצם מה התורה רוצה לעשות כאן מרכז ממה. אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה, היה רואה את אחיו בצון. ורשי באחד הפירושים שלו אומר שצריך לקרוא את הפסוק לא אלה תולדות יעקב פסיק יוסף בן 17 שנה, אלא באחד הפירושים אומר רשי אלה תולדות יעקב יוסף. תדע לך שכל מה שעבר על יעקב עובר גם אחר כך על יוסף, וכל מה שיעקב למד וקיבל הוא מעביר את זה ליוסף. יוסף הוא כאן המרכז של כל העניינים. והתורה מספרת לנו שמה יעקב אבינו מתייחס, באיזה צורה הוא מתייחס ליוסף. עוברת התורה לפסוק ג', וזה בעצם הפסוק שהוא המפתח לכל הבלגן שעומד להתרחש. פסוק אומר ככה, וישראל אהב את יוסף מכל בניו. יעקב אבינו מגלה אהבה גלויה ליוסף יותר מכל הבנים שלו, כי בן זקונים הוא לו ועשה לו כתונת פסים. התגובה הטבעית של הבנים כשהם רואים כזה דבר, ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, ויסנאו אותו ולא יכלו לדברו לשונו. כבר פה אנחנו יכולים לעצור, והדבר תמוע מאוד מאוד. הגמרא אומרת, ואי אפשר לומר שהגמרא זה רק כחכם לאחר מעשה, אנחנו נשאל איך יעקב לא חשב על זה לבד. הגמרא אומרת, יש מקום בגמרא כתוב ככה, אמר רבא בר מחציה, אמר רב חמא בר גוריא, אמר רב, לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים. יש לך כמה בנים, אל תעשה עדיפות לאחד על השני בצורה בולטת. מדוע? שבשביל משקל שני סלעים מילת, מילת זה בגד יקר, בגד טוב, בגלל בגד שבסך הכל שווה שני סלעים, שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, מה קרה? נתקנו בו אחיו, ומה זה גרם? ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. טוב, זה חכם לאחר מעשה, שבאים ואומרים, תדע לך זה מה שקרה. השאלה שנשאלת, וכי יעקב לא יכול לצפות את הדבר הפשוט הזה מראש ולדעת לא כדאי להעדיף? והשאלה היא לא סתמית וכי יעקב לא יכול, אלא יעקב בחיים שלו בעצמו ראה וחווה מה העדפה גורמת. הוא חווה בעצמו שמתי שהוא קיבל את הברכות ועשיו מרגיש מקופח, אז הוא רוצה להרוג אותו. והוא נאלץ לעזוב את הבית למשך שנים ולברוח רק בגלל העדפה של אח אחד על אח אחר. אז הוא חווה כבר מה עושה דבר כזה של העדפה של אחים. אז איך הוא בעצמו עובר על אותו טעות ועוד הפעם חוזר על אותו דבר? משהו כאן לא הגיוני בכלל. איך יעקב לא חושב על דבר כל כך פשוט וחוזר על אותה אפליה עוד הפעם? מה קורה? דבר פלא. טוב, נמשיך הלאה. מה מספר את התורה הלאה? שאחרי שקרה את הסיפור הזה שויסנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום, מספר את התורה סיפור ויחלום יוסף חלום. בא לאחים שלו, מספר להם את החלום, ויוסיפו עוד סנו אותו. והתורה מספרת לנו גם מה הוא חלם שם עם האלומות, משהו מאוד מוזר. בדרך כלל כשאדם קם בלילה או בבוקר מחלום בעתה וחלם משהו, או שמישהו בא אליו ומספר לו, תדע, חלמתי משהו מבוהל, הילד בא לאבא ואומר לו, חלמתי בלילה חלום, ומה תגובתי? חלמת. כמו שאומרים, חלוימס. חלמת, חלמת. יש ביטוי חלומות, שב ידבר. אז חלמת. מישהו מתרגש והופך את העולם בגלל איזה חלום שהוא חלם. אז יוסף בא לאחים שלו, אומר להם, חבר'ה, חלמתי חלום. היו צריכים להגיד לו, חלמת חלום? סימן שישנת טוב בלילה, ולילה טוב, תלך לשון עוד הפעם. מה כאן העסק? הם כל כך מתרגשים מהחלום, ואומרים לו, המלוך תמלוך עלינו, אם השולטים ויוסיפו עוצנו אותו על חלומותיו, על דבריו. מה כאן כזה ביג דיל? מה הם יוצאים מהכלים, מכזה חלום? מוזר. יוסף הוא כן עושה עסק מהחלום, וכשהוא חולם פעם שנייה חלום נוסף, אז עוד הפעם הוא בא גם מוזר. מה אתה רוצה להרגיז אותם? אתה יודע כבר שהחלום הזה רק יצית להם את הפיוז וירגיז אותם. הוא לא מתרגש, הוא בא, ובחלום השני יוסף מגדיל ועושה, ויספר אל אביו ולחיו. מה זה אל אביו ולחיו? בנוכחות כולם. נצא להזדמנות שכולם עומדים יחד. בחלום הראשון מה כתוב? ויגד לאחיו. פגש את האחים שלו, פגש את האחים שלו ונתן להם את החלום. כשמגיע החלום השני, הוא אומר, אני הפעם מחפש הזדמנות שכולם יהיו. בנוכחות כולם אני מספר לכולם את החלום. ויעקב אבינו, מה הוא עושה? אז מצד אחד הוא אומר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? אבוא נבוא אני ואימך ואחריך. אז לכאורה מה נראה שיעקב כזה ביטוי שמבטל את החלום? נו, אז גמרנו, סוף סוף בא מישהו ואומר, תעזוב, החלום לא חלום, תעזוב, מה פתאום? לא, לא עלה ולא נברא. אז לכאורה כולם צריכים להירגע. ויקנו בו אחיו. אז האחים לא מגיבים כתוצאה מזה בביטול ונרגעים, זה מוסיף להם קינה על קינתם. והתורה מיד אומרת, ואביו שמר את הדבר. מה זאת אומרת? יעקב מתייחס ברצינות לחלום. הוא שמר את הדבר, פירושו שהוא לא ביטל את זה ככה, כלאחר יד, כמו שחשבנו קודם, אלא הוא מצפה, רש"י אומר שהוא מצפה מתי זה יבוא. אז מה קורה? נמשיך הלאה עוד שלב. אחרי כל הסיפור, כל הרקע שהתורה נותנת לנו, שככה שיוסף נמצא במצב שכולם שונאים אותו וכולם מקנים בו, והמצב של יוסף הוא לא כל כך טוב, בא אבא שלו ואומר לו דבר מאוד מוזר. ויאמר לו, לכנה, ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון, ואשיבני דבר. בואו נבין מה בדיוק היה מוטל על יוסף לעשות. מה התפקיד? ננתח פשוט המילים, נבין מה הוא אומר לו. לכנה, מובן, תלך בבקשה. ראה את שלום אחיך. מה פירוש ראה את שלום אחיך? איזה תמסור להם דרישת שלום. תשלים איתם. זה לא ראה את שלום אחיך, זה לך, תשלים עם אחיך. תראה את שלומם. זה ביטוי שהוא יותר מתאים לסלנג. תראה מה שלמה. איזה משפט. נו, אז עכשיו בוא נשאל שאלה נוספת.
זה
הולך ביחד, ממש באותו רמה, יעקב מעניין אותו באותו רמה. מה קורה עם האחים שלך, מה קורה עם הצון? שניהם שווה ערך פה, משהו מוזר. והוא אומר לו, והשיבני דבר. אני מחכה, אני שולח לך לשליחות, ואתה לא חוזר בלי תשובות. והשיבני דבר זה הוראה שהיא חלק מהשליחות. הוא לא אומר לו, לך תראה. והשיבי מדבר, אם אין לך מה להשיב, אל תחזור. אתה חוזר רק עם תשובה. באיזושהי צורה. מה קורה בשטח? דבר מאוד מעניין. קודם כל כתוב, הישלחהו מעמק חברון. רשי אומר על זה דבר מעניין, שרשי שואל הרי שחברון לא נמצא בעמק, חברון נמצא בכלל בהר, אז מה זה נקרא בעמק חברון? אז רשי אומר, המילה מעמק מרמז ממשהו עמוק מאוד. יש איזה משהו מאוד עמוק, שהוא מתחיל מחברון. זאת אומרת, אברהם אבינו כאן ממשיך איזה שושלת היסטוריה של חברון. ומה עושה יוסף? כשהוא הולך בדרך, מספרת לנו התורה, וימצאו איש. והנה טועה בשדה. כשקוראים את הפסוק עכשיו בפשטות, נראה פסוק תמים. וישאלו האיש לאמור, מה תבקש? מה אתה בדיוק מחפש? ויאמר, אתה חי אנוכי מבקש, אגיד ענה לי איפה הם רואים? ויאמר האיש, נסו מזה, כי שמעתי אומרים נלך דותיינה, וילך יוסף וימצאים בדותיינה. כשאתה קורא את הפסוק, נראה לך פשוט מאוד, מישהו פגש אותו, שאל אותו, נון צדיק, איפה הוא נמצא, לך לשם, וכיוון את ה-GPS שלו לדותיינה, הגיע, פגש אותם, ככה זה נראה. רשי מוציא את המילים מפשוטם. הוא אומר, מה פתאום, הם בכלל לא דיברו, יוסף עם האיש, על מיקום. סך הכל, כשיוסף שואל, כשהאיש שואל את יוסף, מה תבקש? יוסף בעצם עונה לו, מה אני מבקש? אבא שלח אותי לשליחות, אמר לי, ראה את שלום אחיך, זה מה שאני מחפש. ויאמר, את החי, אנוכי מבקש, מה זה את החי? אני מחפש את שלום החי. אגיד ענה לי, איפה הם רואים? אומר לו, האיש, נסו מזה. מה זה נסו? מזה אומר רשי, הסיעו עצמן מן האחווה. אין אחווה בין האחים, אל תחפש, חבל על הזמן, אתה לא תמצא כלום. נו, מוסיף עוד משפט. האיש הזה לא רק אומר לו נסו מזה, הוא אומר לו, כי שמעתי אומרים, ומי זה האיש הזה? הרי רשי אומר, זה מלאך, מלאך גבריאל. כי שמעתי אומרים, נלכה דותיינה. מה זה נלכה דותיינה, אומר רשי? הם בכלל מתכננים להרוג אותך. תדע לך, יש להם, לא רק שהם לא, אין להם אחווה, יש להם פשוט תוכנית מגירה, ברגע שאתה נופל לידיים שלהם, הם פשוט הורגים אותך. תדע לך שאתה נמצא בסיכון גבוה. מה אם ככה הייתה צריכה להיות התגובה של יוסף? אבא שאל, רצה לדעת מה שלום האחים, תחזור הביתה, תגיד לאבא, האחים אין להם שלום ואין להם אחווה, רוצים להרוג אותי ושלום? לא זה מה שיוסף עושה. מה הוא עושה? וילך יוסף אחריך, והוא הולך. לאן אתה הולך, ריבונו של עולם? אתה הולך למסירות נפש? אתה הולך למות?
אז מה הוא יחזור עם זה?
אבל אתה אולי תאבד את כל השליחות? אתה הולך, הרי אבא אמר והשיבני דבר, אז לאן אתה הולך? אתה הולך להפסיד את כל העניין? אז מה קורה פה? הוא הולך, וימצאם בדותן. מה זה וימצאם בדותן? הוא מצא אותם באותו מקום שהאיש גבריאל אמר לו שהם נמצאים. מה זה בדותן? הוא מצא אותם במצב של חיפוש אחרי נכלי דתות, להמית אותו, הם באמת, זה מה שהם חיפשו, וזה מה שהוא ראה. ואז ההמשך ידוע, תפסו אותו, הכניס אותו לבור, הוציא אותו מהבור, מכרו אותו, הלוך חזור, כל הסיפורים האלה, הוא היה במצרים, היה בכלא, היה בהתחלה בבית פוטיפר, היה אחר כך בכלא, אחר כך הוא יצא מהכלא. סיפור שנמשך 20 שנה, של נתק מוחלט בין יוסף לאחים ולאבא, אף אחד לא ידע מה קורה איתו. האחים מנסים לומר לאבא, הוא מת, טרוף טורף יוסף, חיה רעה חלטו, טרוף טורף יוסף, ויוסף ויעקב לא מקבל את זה. הוא לא... כן, כל זה, כן, זרקו אותו לבור. יעקב לא מקבל את זה. הוא לא... וימאן להינחם, הוא לא מקבל את זה. והדבר נמשך שנים. אחרי 20 שנה, האחים יורדים למצרים, הרי היה רעב, האחים יורדים למצרים, ואז נוצר מפגש מגע ראשון אחרי 20 שנה בין יוסף לאחים, ואז במפגש הראשון שהיה ביניהם, אחרי שגם קצת יוסף קצת הציק להם עד שהם הגיעו אליו הביתה, מספר לנו שם התורה, נקדים זה, נלמד על זה בהמשך, ולא יכל יוסף להתאפק, כל הניצבים עליו, ואז הוא התחיל לבכות, ויתן את קולו בבכי, ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, עוד אבי חי? זאת אומרת, זה משפט שמראה על דאגה אמיתית של בן לאבא, עוד אבי חי? רגע, אז נעצור, ריבונו של עולם, אתה דואג לאבא שלך, עוד אביך חי, איפה היית 20 שנה? 20 שנה עברו ולא שאלת עוד אבי חי? 20 שנה עברו ולא הצלחת למצוא שום הזדמנות לחפש, מילא בשנים שהוא היה עסוק בבית פוטיפר, שהוא לא היה עבד, נו, שהוא לא היה בכלא, גם קשה להבין למה הוא לא חיפש איזו הזדמנות. נגיד שהוא היה תחת שלטון מישהו, הוא לא היה חופשי לגמרי. אחר כך הוא היה בכלא, אבל אחר כך כבר יצאת, הוא כבר היה 7 שנים מחוץ לכלא, מנהיג במצרים, שום דבר הוא לא עושה. אחרי זה הוא שואל, עוד אבי חי? מאוד מוזר. ואז הוא אומר להם, חוזר על עצמו כמה פעמים, אני יוסף אחיכם, השם אחרתם, אל תעצבו, כי למחיה השלחה אני אלוקים. מה קורה כאן בכל הפרשה המוזרה הזו? יש עוד כמה וכמה שאלות על קטעים הנוספים שעוד לא למדנו, וזה לא הפרשה של השבוע, זה יהיה פרשה אחרי זה, עוד פרשה אחרי זה, עד סוף היחי. שם יש עוד שאלות נוספות, לא נעלה אתכם בשאלות, ניגע בנקודה, ובעזרת השם, עוד חזון למועד, נדבר על ההמשך. במצרים הוא היה מלך על כל העולם, וגם על היהודים שהיו במצרים, ודאי.
יוסף היה מלך.
ודאי, משנה למלך.
אבל לא היה, היה מלך או לא היה מלך?
היה מלך.
הוא היה
משלט באיזה אזור. היה מלך במצרים.
אפשר לשליח של
פרעה. במצרים.
אז אפשר לקרוא לו שהוא היה מלך.
לא אפשר, צריך לקרוא לו שהוא
היה מלך. אוקיי.
תגיד לבקשה. שמעתי אומרים לך דותיינה.
כן.
איך הגעת לזה שרוצים
להרוג אותו? זה רשי הסביר שדותיינה, הכוונה היא, נכלי דתות שימיתוך בהם. רשי מוציא את המילים מפשוטם, במקום לקרוא לדותן שם של מקום, יש לך ציטוט מלשנו של רשי, שהוא מסביר שדותיינה זה רמז שהם רוצים לחפש נכלי דתות, אחר כך רשי אומר, לפי פשוטו שם מקום הוא. אין מקרא יוצא מדי פשוטו, זה שם של מקום, אבל רשי אומר, לא, זה לא, אל תחשוב שזה סיפור סתמי, שהתורה פתאום מכניסה לנו, סתם פגש בן אדם מאיפה הם אמר להם שם. תמון כאן משהו. בוא נראה איפה מסתתר כאן כל הרמז וכל העניין. מתברר שהוא היה שליח עד הסוף והוא לא ניזוק עד הסוף. ואם אבא שלח אותו לשליחות, אז בוא נראה מה הם חשבו ולמה הם חשבו. בוא ננסה לגעת בקצה של הסוד. מה בעצם מסתתר מאחורי כל הסיפורים הללו? ובעזרת השם נגיע להבין מה, כמה תמיות בוודאי קצת התיישבו לנו, אם לא לגמרי, אבל לפחות איזה כיוון מחשבה, כפי שמבואה בפנימיות התורה מה בעצם קורה. נתחיל ככה. קודם כל נתחיל מהחשש של האחים. לא נתחיל למה יעקב עשה את זה, אבל בואו נחדד יותר את החשש של האחים. האחים רואים שיוסף מקבל את הקטונת פסים, שאין אותו רק ליוסף, והם מאוד פוחדים, הם מאבדים את הפיוז שלהם, הם ממש יוצאים מהכלים, לא יודעים איך להגיב. מה אכפת לכם שיש ליוסף קטונת פסים? יש לו קטונת פסים, מה העניין פה? האחים זוכרים שיש בהיסטוריה המשפחתית שכאשר האבא נותן ייחודיות לאחד, מה קורה לשני? מעיפים אותו מהבית. כשאברהם אבינו נתן את כל אשר לו ליצחק, אז ולבני הפילגשים אשר לאברהם, נתן מתנות וישלכם. כשיצחק נתן את הברכה ליעקב, אז עשיו יצא מחוץ לתמונה של עם ישראל. וילך אל ארץ מפני יעקב אביו, הוא עזב, נעלם מהשטח. האחים הוא יודעים שאם בן אחד מקבל, מתחיל לקבל, והם רואים זה היסטוריה משפחתית, זה היה אצל אברהם, היה אצל יצחק, לא? ההיסטוריה חוזרת גם אצל יעקב. זאת אומרת שעכשיו יוסף הולך לקבל פה איזה עדיפות, וזה אומר אולי שאנחנו הולכים לאבד את כל העניין. זה מה שהכניס אותם מאוד מאוד ללחץ. עכשיו בואו נראה מה יעקב חשב. שאלנו בתחילת הדברים, אם הגמרא אומרת שיחס מועדף של אח אחד על פני אחים אחרים, אז זה ממש דבר שגורם לעוול גדול, מה בעצם קורה כאן בכל העניין הזה? אז בואו נראה דבר מעניין. יעקב רואה שאבא שלו יצחק, יעקב יודע שהוא יצחק, אברהם הם הבסיס שמזה אמור לצאת עם ישראל, פה הולך להיבנות המתווה דרך לעם היהודי עד סוף כל הדורות, עד ביאת משיח. זה ברור היה להם שהרי הם היו, כמו שכתוב, מרכבה עליונה, מרכבה לאלוקות, שום דבר אצלהם לא היה סתם. יצחק הרי רצה לברך את עשיו. יעקב לא היה אדם רגיל, עשה חשבון. למה יצחק רוצה לברך את עשיו, שהוא איש שדה, ולא את יעקב, שהוא איש תם יושב אוהלים? בגיל 13 כבר ראו את ההבדל ביניהם. בגיל בר מצווה, זה הברכות היו כשיעקב כבר היה אדם בשנות ה-60. בגיל 13 היה ניכר בבית שזה הולך לדרך אחת, וזה איש שדה. למה, חושב יעקב, למה יצחק רוצה שהברכות ילכו לעשיו? למה? כנראה שהתכלית והמטרה והדרך שהקדוש ברוך הוא מצפה מיהודי זה לגלות את הקדושה ולגלות את האמת בשדה. לא להישאר בתוך מסגרת סגורה ושמה לראות שהשם אלוקינו השם אחד, שמה בוודאי, אבל לא זה התכלית שבשביל זה נברא העולם. התכלית הוא שבשדה, שמה בשדה אנחנו צריכים להביא את הגילוי. זה יעקב יודע מהבית. יותר מזה, אפילו רבקה שסובבה את העניין והעבירה את הברכה בחוכמה ליעקב, זה לא בגלל שהיא חולקת על בעלה יצחק בקו. היא רק טוענת שצריך, לפני שיוצאים לשדה, ללמוד בישיבה כמה שנים. זאת אומרת, להעניק את הברכות קודם כל למי שקשור בתורה, ויהיה לו מאגרים רוחניים מאוד חזקים, ועד כשהוא יצא לשדה, יהיה לו גם את היכולת ואת הכוחות להצליח בשליחות. אבל המסר ברור בראש של יעקב, איפה רוצה הקדוש ברוך הוא שיהיה העבודה של היהודי? בשדה. רואים את זה בחיים של יעקב עצמו. איפה הוא התעסק רוב השנים שלו? לא רוב השנים, אבל חלק גדול שהוא עזב את הבית, הוא הלך ללבן 20 שנה, התעסק עם הצון בשדה. שם הוא היה, שם הקדוש ברוך הוא רוצה. יעקב יודע שהמנהיג הבא של העם היהודי, ההדרכה של העם היהודי יבוא דווקא מאותו בן שבין הבנים שלו, שהוא הולך באותו קו. זה הקו שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה לא יעזור, זה הקו. מי מבין הבנים שלו הוא עקב? יעקב היה נביא, וכשהוא בא לביתו של לבן רצה לקחת את רחל, הרי היא הייתה אישה שאותה הוא רצה, רק בגלל הטריק של לבן הגיע לאה ואחר כך רחל ובילה וזלפה, אבל רחל, כי יעקב יודע רחל, שם יש את התכלית, שם, משם יוצאים כל העניינים. יוסף שהוא הבכור של רחל, יעקב מבין שהוא האיש שדה. נקדים רגע את המאוחה, אנחנו הרי רואים בחיים של יוסף שזה מה שהיה. מה יוסף עשה כל החיים שלו? הוא התעסק בשדה. הוא התעסק לא כמו כל האחים שהיו מחוץ לתחום. הוא היה בבית פוטיפר מנהיג ובכלא מנהיג ובמצרים מלך. הוא ירד לעולם, הוא גילה בעולם. הוא גרם לכל המצרים לעשות ברית מילה כדי שכולם יהיו קשורים לאמונה בבורא עולם. הוא דאג לפרסם בכל מצרים שהאחים שלו הם לא סתם אנשים. הוא סובב את כל הבתים של כולם, באחת הפעולות שהוא עשה שם, העביר בתים עם כולם, רק כדי שהיהודים לא יהיו גולים, אז הוא עשה את כולם גולים. הוא דאג שהיהדות תשלוט בעולם. יעקב צופה את זה, הוא יודע שיוסף הוא הנקודה. אבל הוא שומר את זה בפנים, הוא לא אומר לאחים שום דבר, אבל כל תורתו הוא מעביר ליוסף. אלה תולדות יעקב, יוסף. כי הוא התכלית. אם יעקב יעביר את כל השולול לכל הבנים האחרים, לא בשביל זה הקדוש ברוך הוא הוריד נשמות ישראל לעולם, בשביל שישארו רק במסגרת סגורה, המטרה היא לרדת לשדה. והיא היום ויוסף חולם חלום, מה הוא חולם? על השדה. והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה. יורדים לעולם, לשדה, יוסף אומר, אני בשדה, אתם בשדה. אני מצליח, מה זה עלומים? מה זה נקרא מעלמים עלומים? מלקטים את השיבולים וקושרים אותם יחד. מה עבודה בשדה? יש ניצוצות של קדושה בעולם, מפוזרים להם בכל מיני מקומות. ומה תפקידו של יהודי שנמצא בעולם? לאסוף את הניצוצות ולהביא אותם הביתה. אז הוא אומר, אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה. אני רואה שכולנו בשדה אוספים ניצוצות, אבל ההצלחה שלי היא יותר גדולה. אני בעצם מניק את העניינים. כל העלומות שלכם משתחווים לנו. יוסף מספר להם את הסיפור. האחים מתחילים להבין שכנראה שהקו של יוסף הוא הקו שהולך כאן להצליח, והם קשה להם לקבל את זה. קשה להם לקבל שהדרך של יהודי זה להתנתק מהמסגרת ולצאת לפעול בשדה. גם היום רואים שיש אנשים שקשה להם לקבל שזה דרך בחיים. תישאר סגור בתוך מקום, מה פתאום לצאת לשדה ולפעול בעולם? אבל זה הדרך שיוסף רואה. ספר לאחים. האחים שומעים את זה, אומרים, אתה תמשול עלינו, מה פירוש? אתה תיתן את הקו לעם ישראל? מה פתאום? אנחנו ניתן את הקו לעם ישראל. חולם יוסף את החלום השני, ויש כאן, נוסיף בסוגריים, הגמרא אומרת שכל חלום, הפתרון של חלום זה אחר הפותר. כשאתה שומע חלום, מי יקבע מה יהיו התוצאות? אתה, בפתרון שלך, איך שאתה תפתור, ככה יהיה. מי בעצם פתר את העניין? האחים. הם אמרו, המלוך תמלוך עליהם, הם אמרו. הם בעצם אמרו, אז אנחנו מבינים שאתה הולך להיות כאן, הדרכה שלך היא הולכת לשנות את פני העולם בקו שלך דווקא. פעם השנייה יוסף אומר, אני אספר את החלום השני, אבל בנוכחות האבא כבר. אני אספר אל אבי ואל אחיו. יעקב שוב פותר את החלום אותו דבר. אבוא נבוא אני ועמך להשתחוות לך ארצה פירושו. אתה תהיה הקו המוביל. ואין מה לעשות, זה הקו. עכשיו, התקדם זמן. אומר יעקב האבא ליוסף, יוסף בני, הגיע הזמן לצאת לשליחות. זהו, עכשיו אתה צריך, מה השליחות שלך? להביא את אחדות הבורא בעולם, בשדה. זה השליחות של יוסף, זה הקו של, הגיע הזמן לעשות את זה. לכנה, ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון. לך תראה אם אצל האחים שלך יש אחדות ביניהם בצורה מלאה. ואם יש אחדות ביניהם בצורה מלאה, פירושו, כמו שכתוב בתניא, שיש אחדות ישראל, פירושו שמאיר, הנשמה מאירה, אבל האחדות הזו פועלת גם עד הצון, את שלום הצון, גם בעולם. שהאחדות הזו של האחים לא נשארת במסגרת סגורה, אלא היא שולטת גם בשטח. לך תבדוק, הגיע הזמן, לך. ושיבני דבר. אל תחזור אליי, עד שאתה לא אומר, אבא, הצלחתי בשליחות. מה פירוש הצלחתי בשליחות? הצלחתי להביא את האחדות של האחים בשדה. זה שליחות. עכשיו, יוסף לא יודע כמה זמן ייקח השליחות. אולי השליחות ייקח יומיים, אולי ייקח שנתיים, אולי ייקח 20 שנה, אולי 100 שנה, הוא לא יודע. זה עבודה עם תוכנית ארוכת טווח שצריך עכשיו לפעול בעולם, להחדיר בעם ישראל, כל עם ישראל אז היה מסגרת קטנה של כמה אחים, להחדיר בעם ישראל את הקו החדש של יוסף. יוסף יוצא לדרך, באמצע הדרך, וימצאו איש. מה אומר לו האיש? תדע לך, השליחות שלך הולכת להיות קשה. אני לא אומר לך שלא תצליח בשליחות, אבל היא תהיה קשה מאוד. למה היא תהיה קשה? כי אתה, אחי אנוכי מבקש, אתה מבקש את האחדות הזו. בדיוק את זה הם רוצים להרחיק מהם. אילו הם היו מתעסקים בדברים אחרים, לא במה שאתה רוצה, אתה עוד יכול לבוא לשכנע אותם ולספר להם, תשמעו, זה הקו. את זה בדיוק הם נלחמים בזה, בדיוק את זה הם רוצים להעיף, בדיוק זה הנקודה שהם לא רוצים. יהיה לך קשה. יוסף עוצר לרגע ואומר, נו, אבא שלי סיפר לי שכשהוא הלך בדרך לפגוש את האיש שדה הקודם, שזה היה עשיו, גם מצא אותו איש בדרך, וגם ניסה לעצור אותו. השר של עשיו, למדנו והמצאו איש, אז היה איש קודם שתפס את יעקב והתאבק איש עמו, והוא רב איתו. ואבא שלי לא התפעל מהאיש הזה שניסה לעצור אותו בדרך. אני גם לא מתפעל מהאיש הזה שמנסה לספר לי שהשליחות קשה. אני הולך הלאה. איי, האיש הזה אומר לי שזה עניין של מסירות נפש. מה עשה האיש שדה הקודם, עשיו, כשאבא שלו, יצחק, שלח אותו להביא את המתמים, לאן הוא הלך? להביא צייד, להביא, לאן הוא הלך להביא צייד? הוא הלך לרפת להביא את הפרה, או שהוא יצא לשדה שיש שם חיות טורפות, ומסירות, הוא הלך במסירות נפש לעשות את מה שאבא אמר לו, זה מה שעשה עשיו. אומר יוסף, אני גם איש שדה, יש לי תפקיד. מה אומר לי האיש הזה שפוגש אותי כזה רגע? תדע לך, זה קשה מאוד. תדע לך, זה מסירות נפש. אומר, בסדר, מסירות נפש, מסירות נפש. הולכים לשליחות במסירות נפש. כי יש לנו מטרה להגיע למטרה. ואז יוסף יוצא לדרך. והדרך היא דרך לא קלה, ומתברר לו שכשהוא פוגש את האחים שלו, אז יש להם ביניהם את כל המריבה, ומנסים להרוג אותו כפשוטו. אבל יוסף לא פחד. למה הוא לא פחד? יוסף ידע שהמנהיג של הדור של עם ישראל אז היה יעקב אבינו. הוא היה ידוע שכשהמילה נשיא בראשי תיבות ניצוץ של יעקב אבינו. יעקב אבינו לא היה ניצוץ של יעקב אבינו, זה היה יעקב אבינו בעצמו. הוא היה הנשיא שהיה בעם ישראל. יודע יוסף שאם הנשיא ביקש שליחות, השליחות תתבצע. אם יש קשיים בדרך, יש קשיים, נעבור את הקשיים. צריך מסירות נפש, נעשה גם במסירות נפש. אבל השליחות תתבצע. יעקב מצידו ידע שהוא הנשיא. ואם הוא רוצה משהו, זה יתבצע. שלח את יוסף, זה יתבצע. אומרים לו הבנים, אומרים, אבא, כל התוכנית שלך נגמרה, אין יוסף, אין תוכנית. שיטת יוסף לא יצא ממנה שום דבר. תרוף, תורף יוסף, אין. הקו שלנו הוא הקו. עם ישראל ייבנה לפי הקו שלנו. וימהל להינחם. אומר לא נכון. אני קיבלתי במסורת מבית אבא שהקו של איש שדה זה הקו. וזה לא הקו של הסגירות, זה הקו של הוצאה של ניצוצות החוצה. זה הקו הנכון.
אז אם הם חושבים אחרת מה שהוא חושב, אז מה העניין ויקנאו, הפעם השנייה, כאילו ויקנאו בו אחיו,
ואביו שמר,
ומה העניין, ואביו שמר את הדבר. אז זאת אומרת, קודם כל הקנאה, מאיפה בא הקנאה? אם הם לא מאמינים בדרכו שלו, הם חושבים אחרת.
הם קינו,
אז מה הקנאה? מה יש לך לקנאה? הוא חושב ככה, אתה לא חושב ככה.
הם קינו שהם מבינים שהקו של כל העם לא יהיה שלהם. זה לא שאלה,
בעיניין ההכרה שכך יהיה, ולא,
כי הם רואים מאבא שהוא עובד בקו הזה, שהוא בוחר את הקו הזה. הם רואים שהוא חולם את אותם חלומות, והפתרון שהאבא פותר, שוב זה הולך, זה כנראה הולך להיות הקו. לאט לאט אנחנו מפסידים, אנחנו כבר כאילו חושבים, כבר כמה שנים אנחנו רואים שזה הולך בכיוון הזה.
כי אבא לא גדל בכיוון הזה.
מי?
יעקב לא גדל.
יעקב אבל ידע מביתו, מבית יצחק, שזה הכיוון. זה שבפועל הוא קיבל את הברכות, זה לא כי התוכנית של יצחק הייתה מוטעת, אלא כדי להצליח בתוכנית של יצחק, צריך איזו הקדמה מסוימת, צריך לאגור כוח באוהלי תורה, בשם ועבר, כמו שאומרים, לפני שהלך ללבן, הוא נטמן 14 שנה, צריך לאגור כוח. אבל המטרה היא איש שדה. זה מה שהם רואים, זה הולך לאט, לאט לאט התוכנית הזו נרקמת והולכת להיות לתוכנית מושלמת.
מה הם יכולים לשנות?
הם ויקנו, לא יכלו לשנות, אבל קינה זה הביא להם.
כן, אבל אחר כך הם כאילו הורגים אותם.
הם ניסו לבטל את זה, הם ניסו לשנות קו, זה היה שאלה איך ייראה העם היהודי. תחשוב לעצמך, כשמישהו נמצא בתוך מצב, קשה לנו להיכנס לעולמם של השבטים שמדובר בשבטי איכה, כמו שכתוב על הבגד של הכהן הגדול, אבל נלביש את זה באותיות מגושמות שלנו. תחשוב לך אדם שנמצא בקו, שהקו שהוא מאמין בו זה שהיהדות תישמר אך ורק אם יסגרו את כל עם ישראל באיזשהו גטו סגור, ושם כולם יהיו שומרי תורה ומצוות. יש ניצוצות בחוץ, תעזוב אותם, תשכח מהם, זה לא עניין לך. ואם אתה תצא החוצה, אז כל הדרכים בחזקת סכנה, אתה תאבד, לא יודע מה יקרה. אתה רואה ממולך עומד יהודי וצועק, לא. צריך לצאת החוצה וללקט את השיבולים, ולהביא אותם לפה, ובסוף תראה שוויה השם למלך על כל הארץ, וגאולת ישראל תהיה על ידי שכל עם ישראל בכל העולם, קו הפוך לגמרי. קשה לך לקבל, אתה נראה לך שאתה הולך לסיכון, מה זה יהיה הקו? הדרכים בחזקת סכנה, אתה לא לאבד את כל הכל, בוא תשמור על מה שיש. זה שתי גישות ממש הפוכות זה מזה, ממש מן הקצה לקצה, אין להם כמעט מפגש ביניהם. וזה ביניהם שינויים דרסטיים בין ההסתכלות שלו להסתכלות שלהם. קשה להם לקבל את מה שבעצם יוסף הולך לעשות. אבל בתוך תוכו גם יוסף וגם יעקב יודעים שאין מנוס, זה מה שיהיה. כי מי שקובע את הדרך זה מתחיל, שימו לב דבר מעניין. איך הגיב יוסף כשאבא קורא לו לשליחות? מילה אחת, מה אומר יוסף? הנני. מה זה הנני? יעקב שומע את המילה הנני, הוא כבר נרגע. מי אמר הראשון הנני? נלך לאט לאט אחורה. כשיצחק קורא לברך את הברכות, שומעים שם הנני. כשקוראים לאברהם אבינו, הנני. כשמשה רבינו קורא לו הקדוש ברוך הוא בסנה, הנני. הנני זה אמרה שמסתכל בתורה, היא עוברת כחוט השני אצל הגדולים והמנהיגים שהם נותנים את הקו שעליהם עומד כל העם היהודי. שיעקב שומע את הנני, אז הוא יודע, זה בסדר גמור, זה ממשיך בקו, כמו מזכיר לנו את הפקות פקדתי ששמעו את, את המסר, ידעו שזה הגואל. הוא שומע את הנני, הוא יודע, זה הבן אדם, דרכו זה הולך. ולכן הוא היה בטוח שהוא יצליח בשליחות, והוא לא מקבל בשום פנים ואופן את מה שהשבטים אומרים לו, זה נגמר. זה לא נגמר. עכשיו זה, יש לנו כאן, למה יוסף לא חזר הביתה באמצע לספר לאבא? למה יוסף לא שולח מסר באמצע השנים? אבא שלח אותי לשליחות, מה אני יודע לו באמצע? לא סיימתי את השליחות, מה אני אספר לו? מה אני אגיד לו? אבא רוצה לדעת אם אני מרגיש טוב, אם אני אכלתי הבוקר, לא זה הבעיה. לא מדובר כאן ביחסים טבעיים פשוטים, מדובר כאן בשאלת היסודות של עם ישראל. אבא שלח אותי לקבוע דרך בעם ישראל, והשיבני דבר, אני חייב לבוא להגיד לו, אבא, הצלחתי. כל זמן שהוא לא הצליח, הוא לא יכול למסור שום מסר לאבא.
איפה נמצא את ההצלחה
או
הכישלון שלו?
עוד אין שום דבר, עוד לא התחיל לבצע את השליחות. ההזדמנות הראשונה כשאחים באים, שמה כשנלמד את זה בפרשיות הבאות, איך שיוסף מנסה לסחוט מהם את הניסיון, אם הם באמת באחדות, הוא לוקח להם את בנימין. למה את בנימין דווקא? כי בנימין הוא מבני רחל. הוא הקו, הוא אח שלו. הוא רוצה לראות האם הם שוב הולכים לשבור או שגמרנו, הם נכנעו והם הבינו שזה הקו. ועד שהוא לא משוכנע שהאחדות הזו קיימת בין כל האחים עם אותו קו, הוא לא שולח לאבא שלו שום מסר. פעם ראשונה שהוא אומר, תגידו לאבא, אני יוסף, תמסרו לי, תמסרו לאבא. מתי פעם ראשונה שהוא מוסר? כשיש לו את היכולת והשיבני דבר. אבא אומר לו, לך נע והשיבני, עד שהוא לא מצליח להשיב דבר, הוא לא משיב. הוא עקבי למה שאבא אמר לו. לקח 22 שנה להשיבני דבר, אז 22 שנה. אבל השליחות התבצע. מכאן בעצם, קודם כל אנחנו רואים שכל הסיפורים הללו התמימים, הם לא סיפורים כאלה תמימים, זה פשוט שאלות מהותיות בהסתכלות על התפקיד של היהודי בעולם. וזו שאלה מי ייתן את הקו, ואנחנו רואים שההצלחה בסופו של דבר זה הקו. הקו הוא לפעול, גאולה זה דווקא על ידי פיזור, איך כתוב רצה הקדוש ברוך הוא, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא שפזרן לבין האומות. למה פזרן לבין האומות? למה הקדוש ברוך הוא לא שמר על עם ישראל? רצה לשלוח אותם לגלות, קח את כל היהודים בבת אחת, תעביר אותם בגלות למקום אחד, סגור. יבוא הזמן, תחזיר אותם חזרה ביחד, שתמיד יישארו ביחד. לא, הקדוש ברוך הוא פיזר אותם. למה הוא פיזר אותם? כי יש להם תפקיד ללקט על אומות בשדה. זה התפקיד. וכשנאסוף את כל האלומות ביחד, ונחבר את כל האלומות לאלומה של המנהיג, של הנשיא, שהוא בעצם נותן את הקו, אז זה יהיה גאולה. לכן שלב ראשון זה משיח בן יוסף. אחר כך יש שלב של משיח בן דוד. אבל הקו הוא של יוסף, יוסף ודוד. מזכירים לנו, ויגש אליו יהודה, יהודה ויוסף, זה ההגשה ביניהם שנלמד על זה בפרשה נוספת, זה כבר התחלה של התפקיד העתידי שבעצם הם ניגשים זה עם זה, יש ביניהם קשר. בסופו של דבר הם משתווים ומבינים שזה הקו. וכשאנחנו רואים את זה, אז אנחנו קודם כל רואים שסיפורי תורה צריך לקרוא במשקפיים קצת אחרות מאשר סיפור פשוט ותמים, אלא מוסתר בזה בעצם סודות יותר עמוקים ופנימיים. ובעיקר אנחנו צריכים לדעת שהיום שאנחנו נמצאים בעולם כזה, שיש כל כך הרבה אלומות בשדה, ומצד שני אנחנו יודעים שמה התפקיד שלנו, כמו השליחות שהרבי מבקש מכל יהודי בעולם, תצא לכל מקום בעולם, תלקט אלומות, יש שדה, תביא עוד יהודי, תקרב עוד יהודי, עוד אלומה ועוד אלומה ועוד שיבולת. ודווקא זה הקו שרואים שיביא את הישועה ואת ההצלה לעם ישראל, דווקא אלומות הללו שנאסוף, זה יביא בעזרת השם את העובדה שיוסף הוא המושל, הוא המושל פירושו, שהקו שלו זה הקו הנכון, וזה בוודאי יביא לכולנו במהרה את הגאולה האמיתית והשלמה, שכשתבוא הגאולה פירושו שכל הניצוצות יגיעו הביתה, כל האלומות יהיו מחוברים לשורש ולמקור, ואז בעזרת השם נבין שכל הסיפורים הללו תמום בהם כל התוכנית, כל העבודה וכל העניין.
אז מה זה בעצם
העמק
חברון?
עמק חברון, אומר רש"י שזה חברון, זה מרמז על אברהם אבינו שהיה בחברון, וכתוב, רש"י מביא את זה, המדרשים, המפרשים של רש"י מסבירים את רש"י, שהקדוש ברוך הוא שאל את אברהם אבינו, מה אתה רוצה? מה אתה מעדיף שיהיה לבנים שלך? אני יודע שיהיה להם חטאים, הם יצטרכו לשלם, באיזה צורה אתה מעדיף? אתה רוצה שאני יוריד אותם לגיהינום, או שאתה רוצה שאני אשלח אותם לגלות? אמר אברהם אבינו, אני מעדיף גלות. ולכן בברית בין הבתרים, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, כי אברהם אבינו בחר גלות. זה עיצה עמוקה שאברהם יעץ, זאת אומרת, הוא החליט גלות. אומר יעקב, אני אשלח אותך מעמק חברון. עכשיו הגיע הזמן לקחת את מה שאברהם מחברון, מעומק המחשבה של אברהם, שלמה אברהם בחר גלות? כי ידע שאם זה יהיה גיהינום, אז הם ישלמו באופן אישי, אבל אף אחד לא ירוויח מזה כלום. אבל אם זה יהיה גלות, הם יצאו לשדה, ואז הם ילקטו ניצוצות. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא שפזרן לבין האומות. אמר יעקב אבינו, זה הקו הרי, זה הקו שאברהם התחיל בו, זה הקו שיצחק התחיל בו, זה הקו שגם אני הולך איתו. ולכן הוא שולח את יוסף, הוא אומר, הגיע הזמן, אתה הבן, אתה היד, צא לדרך, תעשה את השליחות הזו. ויוסף הצליח. אז גם כל אחד לא צריך להיבהל מקשיים ונפילות ועליות וירידות, הוא נכנס למאסר, פה יש לו בעיות כאלה, פה אחרים. אם אנחנו יודעים בטוח את הקו, את הכיוון, אז גם אם יש בדרך כל מיני מאמורות ועליות וירידות, בעזרת השם נגיע ליעד ונצליח.